כל הפסגה. ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.
אנחנו בחלק השני של הפודקאסט עם מירב גרומן, מורה לחינוך מיוחד, רפואה ומדעים. שלום שוב מירב.
שלום שלום.
אם לא שמעתם את החלק הראשון, אנחנו ממליצים לכם לקפוץ לרגע, לשמוע את הסיפור האישי של מירב, עליו צמחו כל עקרונות ההוראה שלה. אבל אם אתם מחפשים רק את התכלס, אז זה המקום הנכון. את החלק הזה נקדיש להבנה עמוקה יותר של לומד עצמי ולומד עצמאי. נעבור לשיטות הוראה מגוונות ויישום בשטח של חוסר הוויתור כערך.
כל הפסגה, רעיונות קטנים עם רעיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. עורך ומגיש יוני לוי. והפעם
אני לא מוותר, לא מוותר, כי אין שום ייאוש בעולם. בנוסף לזה שאת מורה בכיתה רגילה, את גם כיתת מצטיינים, את מתחזקת גם קבוצת מורים למדעים בחינוך מיוחד. יש הגדרה מסודרת למה נכלל בחינוך המיוחד?
קבוצה שמכלילה מורים למדעים בחינוך המיוחד, היא כוללת שני סוגים של מורים. מורים למדעים, שאמרו להם, אין מי שילמד בחינוך המיוחד, בואו תלמדו בחינוך המיוחד. עכשיו, אין להם כלים. אני למדתי גם וגם, למדתי גם הוראת מדעים וגם הוראה בחינוך מיוחד. אז יש לי את הכלים, למשל, דברים שהם נראים לי ברורים מעליהם. לא לרדת מפונט 14, לא יורדים מפונט 14 בחינוך המיוחד, קשה להם כשהכתב קטן, קשה. לא לקחת כל מיני צילומים ולצלם אותם עקום, לא, מאוד מאוד חשוב הסדר והארגון, במיוחד ילדים שנהנים מהפרעות קשב וריכוז, כי זה כיף, אז אני אומר צובלים, אז חשוב להם מאוד מאוד הסדר. למשל, אתה מצפה מתלמיד, במיוחד בכיתה זין, בחינוך מיוחד, לענות על שאלה במילה, מצוין, תן לו קו של מילה. אתה מצפה לארבע שורות, תן לו ארבע שורות של קו. גם יהיה לו איפה לכתוב, גם הוא יבין מה הציפייה שלך. גם לתת רווחים, דברים שהם נראים לי ממש ממש טריוויאליים. גם למשל לגוון מאוד בדרכי ההוראה. זאת אומרת, אני יכולה ללמד בסה ומשקל, אז אני יכולה לדבר. מצוין, יש תלמידים שמסוגלים להקשיב לי, בסדר? לא הרבה, אבל יש. אבל יש תלמידים שצריכים את הסרטון, ויש תלמידים שצריכים את הכתוב, ויש תלמידים שצריכים את הפודקאסט, ויש תלמידים שצריכים את הסיפור מאחורי, כי כשיש סיפור מאחורי זה הרבה יותר מעניין, ואתה הרבה יותר זוכר. אז אם אתה מספר להם על חורים שחורים, ועל מה קורה בחלל, מעבר למה קורה בירח, מה קורה, זה הרבה יותר מעניין, ואז בטט כשאתה פוגש את הנושא הזה שוב של מסע במשקל, הם זוכרים, רגע, דיברתי איתנו על חור שחור, את זה הם זוכרים. או כשמדברים איתם על הזנה, אז מדברים על מחלות, תלמידים מאוד מאוד נהנים מהקישור למחלה, לדבר איתם ספציפית על טלי, חולה, בקרון, ככה וככה, ללא, אז את הכלים האלה לתת למורים למדעים. מורים למדעים, לתת להם את הכלים איך ללמד בחינוך המיוחד, וגם מה מדברים ומה לא מדברים.
יש נושאים בעייתיים שקשה או לא ניתן ללמד בחינוך המיוחד?
נושא של הזנה, כל מה שקשור לאוכל, בכיתות חינוך מיוחד רגשיות, לא. פשוט לא, לא, לא נכנסים לסרט הזה. פשוט לא. לא מתאים לכל הילדים, צריך להכיר טוב, 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 טוב את הילדים לפני שנכנסים לדבר הזה. כל הנושא של משקל, לא, לא. רביעה, רביעה בבני אדם בכיתות חינוך מיוחד, לא תמיד מתאים. לא לכל הכיתות. אז דברים האלה שזה טיפים, בעיקר. ומורים, יש את הצד השני שזה מורים לחינוך מיוחד. שאולי להם, חסרים מורים למדעים? בואו תלמדו מדעים. מה לי ולמדעים? אני למדתי חינוך מיוחד, הרקע שלי בכלל זה תנך. מה זה? אז פה חסרים להם גם כלים טכניים. אין לי מצגות, אין לי דפי עבודה, אין לי דברים כאלה. וגם הסבר. לא תמיד הם מבינים את המבנה החלקי, כי לא זוכרים. את המבנה החלקיקי או את הפיזיקה של ט', באמת, רוב האנשים במדינת ישראל, או בכלל, לא זוכרים את הפיזיקה של ט'. אז להסביר את הפיזיקה של ט', מה ההיגיון מאחורי זה. לתת גם למורים האלה את הסיפורים שמאחורי, את האנרגיית גובה, או לא יודעת מה, אנרגיית קול, אז להסביר את הסיפור מאחורי זה, משהו ממש נורא, אני יכולה לתת נוסחה מהממת, שאומרת, ככל שהגובה יותר, שאנרגיה הפוטנציאלית כובדית יותר גבוהה, זאת אומרת, שנתחלתי מגובה יותר גבוה, אז האנרגיה, יש המרות אנרגיה, אז יש לי יותר אנרגיה שתהיה מומרת, זה בבלט, זה סינית, זה לא מדבר לאף אחד, אני אומרת כזה דבר, לקחתי גוש של פלסטלינה, הרמתי אותו לגובה של מטר, וזרקתי אותו, מה קרה לפלסטלינה? לקחתי את אותו פלסט, אותה פלסטלינה, ועליתי למגללי עזריאלי, מה קרה לפלסטלינה? אז לקחת את המורים לחינוך מיוחד ולתת להם את הטיפים הקטנים האלה, את הדפי עבודה פיזית שאין להם, טכנית, וגם את המידע, מידע ודברים כאלה, וגם לתת למורים למדעים את הכלים של איך בונים דף עבודה למישהו בחינוך מיוחד.
וכדי להרגיז אותך מאוד, למה בכלל ילד בחינוך מיוחד צריך להיקרא במדעים?
כי הם הילדים שמתמודדים הכי הרבה קושי. ילד שמתמודד עם קושי הוא ילד שיגיע הכי רחוק. הכי רחוק. כי מגיל אפס, לנו היה ממש קל לקום וללכת, וילדים עם קושי מוטורי נקראים על הצד הראשון, נקראים עליו. וילדים עם קושי שמיעתי, אני שמעתי מהרחם, ילד עם קושי שמיעתי נקרא על כל צליל וצליל שהוא שומע, כולל קיולים ומיפויים וללכת להדסה ולבית חולים וללכת ולחזור. ילד עם קושי רגשי או עם קושי בביסות חושי, אני לובשת חולצה ויוצאת. הוא כל לבישה חולצה רבנן, מבד כזה, לא מבד כזה, מצבע כזה, לא מבד, התווית מציקה לו, כל דבר זה מאתגר. ילד שלמד להתגבר על התווית, מה זה מדעים בשבילו? מה זה לפתור שאלת בגרות? זה כלום, זה שטויות. ולכן הם מגיעים יותר רחוק. כי מדעים זה הכל. מדעים זה הכל. פיזיקה זה הכל. אני כשאני מסתכלת על העולם, אני רואה נוסחאות. אני לא מצפה מתלמיד לראות גם נוסחאות, אבל אני כן מצפה לסקרנות בסיסית. נובעים מזה שני דברים. א', לא להאמין לי. תמיד אני אומרת, לא להאמין, וגם אמרתי את זה קודם, לא להאמין למה שאני אומרת. אם אני אומרת משהו, וזה לא מסתדר. אם מה שאתה יודע מידע העולם שלך, תגיד למורה, לא מסתדר לי עם הידע העולם שלי. לא מסתדר לי עם מה שאני יודע. ברגע שאתה יודע את הבסיס של המדעים, אז דברים שלא מסתדרים, נשמעים לך מוזר. שבמיוחד היום, שפונים נורא לבינה המלאכותית, היא חרטטת ברמות שאין לתאר, זה חרטוטים שאין. עכשיו, אם יש לי את הידע הבסיסי, ואני רואה חרטוט לפניי, גם אם הוא נראה מאוד מאוד אמיתי, אני אומרת, זה חרטוט, זה לא מסתדר לי. כן, זה בסיס להכל בעצם.
ואת שמה עליהם על השולחן שאלות בגרות, לא פחות.
תלמידים בחינוך מיוחד אצלי, החל מכיתה ח' פותרים שאלות בגרות. מכיתה ז' פותרים שאלות מיצב של ח', ומכיתה ח' פותרים שאלות בגרות, גם בח' וגם בת'. וזה מה שהם עושים. נכון, ששאלת בגרות לא לוקחת 20 דקות, כמו שילד בי' ב' פותר אותה תוך 20 דקות, זה יכול לקחת גם 2-3 שיעורים, אבל פותרים. בעצם הם לומדים ברמה יותר גבוהה משאר הכיתות, מכיתות הרגילות. so-called רגילות, אין דבר כזה כיתה רגילה, אבל הם לומדים ברמה הרבה יותר גבוהה, כן, לא מנצלת את זה שיש לי עד 12 ילדים בכיתה. יאללה, למה לא לעוף על זה?
אבל מה קורה לתלמידים בתהליך הזה?
אני לימדתי בתקופת הקורונה, בבית ספר מסוים במודיעין, מצב סוציו-אקונומי מאוד 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 טוב. הייתה קורונה, עברו לזום, בסדר, עבר חלק. מי שעצם עיניים בכיתה זה אותו אחד שסגר את המצלמה. לא הרבה הבדל. אחוזי ההגשה של מטלות ומשימות היו, התחילו מה-70% וטיפסו ל-90% מהר מאוד, ברגע שהילדים התאפסו על עצמם, זה היה ברור שהם קמים בבוקר מוקדם, והיה ברור שהם מול הזום, והיה ברור שהם מגישים מטלות, והיה ברור שהם עובדים אחרי צהריים אם הם לא עבדו בבוקר. זאת אומרת, הייתה איזושהי גמישות, כי בכל זאת קורונה והרעש וילדים וזה, בסדר. מי שיש לו אחים קטנים בבית ולא יכל להתחבר לזום, היה משלים מטלה, ובאמת, מצוין. ואז עבדתי לבית אריה. ושם בחטיבה, שאלתי, איך היה בקורונה? אמרו לי, לא היה בקורונה, לא היה פה כלום. תלמידים לא עבדו, תלמידים לא למדו, תלמידים לא עשו שום דבר, לא הייתה פה למידה. אמרתי, למה אבל? זה אותם ילדים, פחות או יותר, עם אותו גיל. למה מאלה אפשר לדרוש ומאלה לא? אין שום סיבה. והבנתי שבעצם מה שחסר זה לומד עצמאי. זאת אומרת, היכולת של ילד להגיד, ילד או נער להגיד, אני לומד לבד. אני מפלגת את זה ללומד עצמי, זה אומר, נתתי לו מטלה, הוא יודע לפתוח אותה בזמן, לבדוק מה רוצים ממנו בזמן, ולבדוק מה רוצים ממנו, ולענות את מה שרצו ממנו, בטווח זמן מסוים. זה שזה ניהול זמן, והבנה הבסיסית של מטלה כתובה. ולומד עצמאי, שזה אומר, גם אני נותנת לו יכולת חקר, זאת אומרת, זה שלב יותר מתקדם, אני אומרת לו, יש לך טווח זמן מפה ועד פה, שב, כמו שאתה עושה עם הפודקאסט שלך, אתה אומר לו, מעניין אותך הגששים, בבקשה, שב, תחקור, תעשה, תביא, תעשה, אני אדייק אותך, אני אעשה לך פיינטיונינג, אני פה בשבילך, אבל אני לא מחזיק לך את היד כל הזמן. שב, תעשה, תחקור, ואז הילד לומד לעשות לבד, באופן עצמאי. בשביל זה צריך, חוץ מהיכולת של המורה, להכין את המטלות האלה, באמת לשחרר, שזה גם מאוד קשה, כי נורא נורא קל לנו, להחזיק את היד לילד. בוא תהיה לידי ככה, בטוח, תצליח. לא הפוך, לשחרר. אז צריך את היכולת הזאת של המורה, אבל צריך גם ליכולת של התלמיד להאמין בעצמו שהוא מסוגל לעשות את זה. להאמין בעצמו, וגם לא לוותר לו. זאת אומרת, אם נתתי לתלמיד מטלה, ויש לו שבוע להכין אותה, ויום אחרי שהמטלה נגמרה, אומר לי, אפשר הערכה? אז לא. אי אפשר. מצד שני, יש המון 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 מטלות, יש משהו בסביבות 40-50 מטלות בשנה. אז לא הגשת אחת, לא קרה כלום. אבל אין את ה... תני לי להגיש עבודה אחרת במקום, תני לי להגיש ביחור, אין אז אין. גמרנו. ולקח קצת זמן, וזה עובד. זה עובד.
אמרת כמה פעמים את המושג לומד עצמי ולומד עצמאי, בואי נצייר את המסגרת הכוללת ואת ההבדלים בין שני המושגים.
אז לומד עצמי, זה לומד שלומד ללמוד לבד. זאת אומרת, לומד ללמוד לבד, אני אומרת, גם הוא עצמו צריך ללמוד לבד, גם ההורים שלו צריכים ללמוד שהוא לומד לבד, וגם המורים שלו צריכים ללמוד שהוא לומד לבד. גם ההנהלה צריכה ללמוד שהוא לומד לבד, גם המחנך שלו, המחנכת שלו, צריכה ללמוד שהוא לומד לבד. זאת אומרת, זה מין, כל המערכת צריכה ללמוד מה זה לומד עצמאי, וכל המערכת עצמה צריכה לסמוך על התלמיד לעשות את זה לבד. בלומד עצמאי, מצופה מהתלמיד שהוא מקבל מטלה, לנהל את הזמן שלו לבד, לפתור את המטלה עצמה שהיא לבד, שימת לב למילות שאלה וכל הדברים האלה שתמיד מלמדים, ולדעת להגיש את המטלה בזמן. עוד דבר שמצופה ממנו זה שאם הוא לא מבין או לא יודע או לא סגור מה קורה, קודם כל לפנות לקבוצת השווים. פתחתי לכל קבוצת לומד עצמאי קבוצה של וואטסאפ, הם אמורים לשאול בוואטסאפ, זאת אומרת זה מה שקורה, מישהו לא מבין, שואל בוואטסאפ, אני רואה את הדברים. אין לי שום בעיה לשלוף תשובה. זה ממש בדקה. ואני יודעת שזה יחסוך להם לכאורה מלא זמן. לא, אני נתת להם להתבחבש עם זה. לפעמים ימים, ורק אם אמר, אני חושבת שאולי יצא פעמיים בשנה הזאת, שנתתי איזה פיינטיונינג כזה קטן לכיוון, וזהו, אף פעם לא נתתי את התשובה. אין לי שום סיבה לתת את התשובה. הם מגיעים לתשובות לבד. אני כן מבקשת מהם ודורשת מהם שני דברים. א', לא להאמין לכל דבר שאני אומרת, ולא להאמין לכל דבר שבכלל אנשים אומרים, להיות ספקנים. לפעמים אני טועה, הרבה פעמים אני טועה, תאתגרו אותי. אולי אני מדברת שטויות. זה אחד. ודבר שני, להשתמש בכל אמצעי שקיים לרשותכם. כי בסוף, בחיים האמיתיים, כשבן אדם הולך להיות מתכנת, או רופא, או טייס, או עובד בדואר, לא משנה, יש לו את כל הכלים. יש לו את הגוגל שלו בכיס, יש לו את ההורים שלו, ויש לו את האנשים שעובדים איתו, קבוצת השווים, ויש לו את האנשים ברחוב, ויש לו מיליון כלים. תשתמשו בכל הכלים, אין שום, התלמידים בשוק, מותר להשתמש בגוגל, כן, חובה להשתמש בגוגל. שם נמצא כל המידע, הרי המידע לא אצלי. כמה מידע כבר יש לי? כמה מידע אני כבר יכולה לתת? מה שהם עושים בלחוצת כפתור בגוגל, תמיד ייתן להם הרבה יותר מידע ממה שאני אי פעם אתן להם. מה כן אני מבקשת? אני מבקשת ביקורתיות. זאת אומרת, מאמר, מאיזשהו אתר שהוא לא מדעי או לא רשמי, מאקו, ויינט, לא. חוקרים אמרו שחוקר מצא שלא. תחפשו את המחקר עצמו, תקראו אותו, תעשו גוגל טרנסלייט, לא יודעת מה, תבדקו את המקור עצמו, אל תאמינו לאף אחד. אז דבר ראשון שאני נותנת, אני חושבת שצריך לתת לתלמיד זה את האמון בעצמו ואת האמון של המערכת בו שהוא מסוגל להתמודד עם דברים לבד מבחינת זמן, ניהול זמן, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד חסר לילדים של היום, וגם ניהול עצמי, וגם לתת לו את הכלים של איך מפענחים את המטלה. מה רוצים ממני? מה רוצים ממני? רוצים ממני גרף? רוצים ממני מצגת? מה רוצים? מה התשובה? תשובה בעלת 4 שורות? מה רוצים? ולענות בהתאם למה שרוצים. ודבר שני, זה באמת הספקנות הזאת, ולדעת מאיזה מקור לקחת מידע, ואיזה מקור צריך להצליב לפני שאני לוקחת את המידע, גם על ויקיפדיה לצערי אפשר לסמוך, כי זה פתוח לעריכה, אז כל אחד שם מה שהוא רוצה, ולומד עצמאי זה לומד שהוא גם חוקר. זאת אומרת, בנוסף, זה נטבח נוסף, מעל זה נותנת לתלמידים גם להגיד, בואו, או תבחרו לעצמכם את הנושא, או שנתת להם רשימה של נושאים שמתוכם הם יכולים לבחור, ויאללה. רוצו על זה, פיינטיונינג ממני, אבל לא הרבה יותר מפיינטיונינג, בכוונה, כדי שילכו לכיוון באמת, קודם כל שילמדו גם מה שמעניין אותם. זאת אומרת, אם תלמיד רוצה לחקור נושא שהוא רחמנה לצנן, השפעות גרס על כאב, אז אני אומרת, וואי, גרס, לא, זה מה שמעניין אותך? בבקשה, מבחינתי, אבל לא להתחיל עכשיו כל מיני אתרים של מסתולים, לא. ללכת, לראות מה באמת החומר הפעיל, להבין איך המולקולה נראית, להבין איך הרצפטור נראה, להבין את הקשר בין המנץ' הרעב הזה, יש קשר בין הרעב לאישון של הגרס, למה? ומה הקשר לכאב? ולהבין איפה זה נמצא? מה המצב בארץ מול המצב בעולם? לך, רוץ, בכיף, מה שמעניין אותך.
הזכרת את צוות ההוראה כחלק בלתי נפרד מהתהליך. את רואה את היכולת של מורים להיות מנהיגים שלוקחים איתם את התלמידים למטרה המשותפת הזאת?
יש שני סוגים של מנהיגות. מנהיגות מתגמלת, היא עובדת בעיקר על שכר ועונש, על תגמול חיצוני. זאת אומרת, מורה או סתם מישהו שרוצים ממנו משהו, הילדים. בסדר? אני רוצה משהו מהילדים, אני יכולה להגיד להם, מי שניקה את החדר יקבל טופי, יופי. מי שניקה את המטבח, יאכל. קיבלת, קיבלת. לא ניקית, לא סידרת, יש עונש. זאת מנהיגות מתגמלת. אני מחליטה מה המטלה. המטלה היא לנקות את החדר. המטלה מהתלמיד היא להגיש את המטלה הזאת. המטלה לומד עצמאי לאותה שבוע, לאותו שבוע. הגשת, קיבלת ציון בהתאם לרמת ההגשה. לא הגשת, קיבלת אפס. מנהיגות מתגמלת. מובדת על מוטיבציה חיצונית, שזה נחמד, זה נפלא, אבל זה לא מחזיק מים. ויש מנהיגות מעצבת. התלמידים חייבים להיות שותפים לדבר הזה. זאת אומרת, במהלך המטלות, אחת לכמה מטלות, יש לי שאלון בסוף, איך הייתה לי המטלה, ארוכה, קצרה, מעניינת, לא מעניינת. אנחנו מעדיפים סרטונים, אנחנו מעדיפים פודקאסטים, אנחנו מעדיפים, עזר לי קטע הסברה, הסבר, עזר לי, עזרה לי השקופית, עזר לי הסיכום. מזה אני לומדת מה התלמידים רוצים. לפעמים, אגב, לאותה מטלה, אני, יש לי 3-4 קריסאות. ואני שולחת לתלמידים ספציפיים שאני יודעת שהם מתקשים בהם, כך תעשה את זה במקום. זה אותו חומר, כן? זה לא שהם לומדים פחות. לומדים אותו דבר, רק בשיטה שיותר מתאימה להם. וזה אני צריכה לקבל מהם. אז קודם כל אני מקבלת מהם מה מתאים להם. האם מתאים להם לקבל את המטלה יותר ביום ראשון או יותר ביום רביעי? וזה דברים השתנו לאורך השנה. אז קודם כל הם חלק מהתהליך. ואחרי שהם חלק מהתהליך, גם העניין הוא זה לרתום אותם, להבין שזה לטובתם סיפור הזה, כל שעומד, לומד עצמאי ולומד עצמי. זאת אומרת, כשזה מגיע למצב שתלמיד אומר לי, וואלה, תודה שנתת לי אפסים בתחילת שנה, זה לימד אותי. אז אני חושבת שאם היה לי לומד עצמאי ולומד עצמי מיטבי, פחות לימוד, בואו נשב עכשיו, נעשה את המטלה ביחד. לא, כי אז מה עשיתי בזה? יותר ניתוח של מה עשיתם עד עכשיו. בואו ניקח מטלה שעשיתם עד עכשיו, נגיד מלא תלמידים, יש לי קבוצה של תלמידים, שברגע שאני נותנת שקופית או מלל, הם נאטמים. אין לי מי לדבר. כל משהו מעבר לחמש שורות, לא קוראים בכלל, ואז מבלים את המוח, ואז אם יש קטע שמה, פתאום התשובות מבריקות. מעולה. אז אתה יושב איתם, לוקח את כל הקבוצה הזאת, אומר יאללה, בואו נשב פרטני רק אלה. בואו נראה איך מנתחים טקסט, שהוא לא יבהיל אתכם. כי בחיים יש טקסטים. יש טקסטים לניתוח, עזבו באוניברסיטה, שטויות. בסוף, בעבודה, לפעמים תקבלו טקסטים ותצטרכו לנתח אותם. איך לא נבלים מזה? איך לא אומרים, בזה אני לא נוגע. רק בשמע, רק בווידאו. אפילו, אני חושבת שאם היה לי ממש זמן, לקחת טקסט ארוך ומשעמם, שמאוד מאוד מרתיע אתכם, בואו נעשה פרויקט, ונהפוך אותו לווידאו.
טוב, זה מאוד מעניין שאת משתמשת בדוגמאות שבאות מאפשרויות של תקשורת, כי אנחנו לקראת הסיום, ורציתי שתגידי משהו גם על המודלינג שלך, או לפחות על האישה שממנה למדת הרבה, גם בלי שהכרת אותה באופן אישי. אלן קלר.
אלן קלר נולדה בריאה לגמרי, והתחרשה. התחרשה והתעברה כתוצאה מאיזושהי מחלה, שנית, מנותה. התחרשת, היא עיוורת, יאללה, גם לא צריך לדבר, שמה, ואז היא נהיה חרשת עיוורת אילמת, והייתה עושה טרור בבית, שוברת, הורסת, מתנהגת לא יפה, מציקה לאחותה הקטנה, מוציאת, כל הבית יצא מאיזון. באיזשהו שלב הביאו לה אומנת, שהיא בעצמה הייתה עיוורת, לדעתי מאותה מחלה גם משנית. וזה קוראים לה אין סליבן, ואין סליבן אמרה, אין, מה שתבקשי ממנה, הוא מה שתקבלי. אם כל פעם שהיא משתוללת, תתני לה טופי כדי שהיא תרגע, אז תלמד, כדאי להשתולל כדי לקבל טופי, לא יצא מנה שום דבר. אז היא ניסתה בתוך הבית פעם, פעמיים, שלוש, לחנך את הילדה, לא הלך. שמה את אלן קלר על כלכרה, ועשה איתה כמה סיבובים מסביב לאחוזה, כדי שאלן קלר תחשוב שהיא נוסעת רחוק, שמה אותה באיזה בקתה, שהייתה בחצר, אבל אלן קלר לא היה מושג, אמרה לה, תקשיבי, זה רק אני ואת, את יכולה לצרוח עד מחר, את יכולה לבכות עד מחר, אין אמא, אין אבא, זהו, גמרנו, רק אני ואת, זה מה יש, ואלן קלר הבינה שאין סיכוי, זאת אומרת, יכולה לבכות, אין, אף אחד לא מתייחס אליה, והייתה מאוד מאוד קשה, ובשלב זה הגיע למצב, שבאמת אלן קלר למדה לדבר בשפת סימנים, ואחר כך היא למדה להתפתה, וללה, בתור שני, ובטח כולם מכירים את כל הסיפור מעבר, אבל זה בגלל שלא ויתרו לה. מצד אחד לא ויתרו לה, וגם כל מי שכן ויתר, הסיתו אותו מהמערכת, זאת אומרת, לא נתנו לה לשמוע קולות של מסכנה ואומללה, תוך כדי שמישהו אחר אומר לה, את יכולה. זאת אומרת, אי אפשר, הדיסוננס הזה הוא לא נורמלי. אז גם את זה אני עושה בבית, כל מי ש... אני רואה שהוא מאוד כזה, או, את לא יכולה, אפשר להרחיק, אני הגעתי להגיד שכבר, אני יודעת מה טוב לנו בתור משפחה, ומה מזיק, מה שמזיק, אני כבר לא מתביישת, אני אומרת, תודה רבה, שלום, תתערבו בהזדמנות, לא. אותו דבר עם התלמידים. חשוב לי להסביר את הרציונל מאחורי זה.
מעולה. אני חושב שהבהרת את כל הסיפור.
אני מאדם שסיפורים. דרך סיפור, זוכרים.
ובעזרת הסיפור האישי שלך מהפרק הראשון וההקשרים שעשית בפרק הזה לחיי היום יום, אני בטוח שכמובטח כל המורים שהקשיבו ייקחו משהו לדרך. תודה רבה לך מרב גרומן.
תודה רבה.
מורה לחינוך מיוחד, מדעים ורפואה, ונאחל לך בריאות.
כל הפסגה, רעיונות קטנים עם רעיונות גדולים, הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.